ערב שבת בין השמשות, פרשת חיי שרה. למה מתה שרה אמנו מיד אחרי העקדה? מדוע אברהם שולח את עבדו למרחקים להביא כלה ליצחק? בת כמה היא בכלל הייתה, רבקה, כששודחה ליצחק? האם הייתה שם אהבה? נלך היום במשולי האימהות הגדולות של התרבות שלנו, עם הזמרת נרקיס, שפרצה לאחרונה ועשתה את הדרך ממקומות בלתי צפויים. נרקיס.
ערב שבת שלום.
נרקיס ראובן נגר. נכון, זה שם משפחה. שם יפה נרקיס, אך לא מצוי. מאיפה הוא צמח?
שם הזה, סבתא שלי, זכרונה לברכה, אימא של אבא שלי, קרויה, הייתה קרויה בשם נרקיס, והיא ביקשה.
בשכחה נרקיס?
כן. לא בשם. כן, היא באה מקורדיסטן, זה נרגז בעצם.
נרגז.
נכון. והיא ביקשה, כשאני נולדתי, כשהשם יעבור אליי. ו...
היא עוד חיה הייתה.
לא, כן, היא הייתה חיה, היא נפטרה כשהייתי בכיתה ח' בערך, ומאז אני מרגישה שהשם הזה, אתה יודע, שהיא הולכת איתי בתוך הדרך הזאת, ויש בזה איזה משהו מיוחד, כאילו אני מרגישה איזה תוספת נשמה בגלל השם הזה, ובגלל מי שהיא הייתה.
תמיד הרגש טוב עם השם הזה?
לא.
בהתחלה לא היה לך נוח.
תשמע, רק כאילו שגדלתי קצת, אז אנשים אומרים, מה? רכיס? מה? אז הבנתי שזה כנראה כאילו קצת נדיר, או שזה גם שם של גבר, יש גברים שקוראים, גם נרקיס, ככה הבנתי. אני, אתה יודע, אני, זה בא מצד הבית.
כן, במיתולוגיה, נרקיס זה שם של בחור, כן?
כן?
הבחור שהתאהב.
אתה רואה?
בבואה זה... שלו, שבתוך המים, זה אחד מהסיפורים
זהו,
הגדולים.
זהו, אז אני לא... אני לא מעורה בזה.
כן. אבל את אומרת, למדת לחיות עם השם הזה, למדת כן. לקבל את המתנות שלו. לגמרי. איפה גדלת? בבאר שבע?
לא, גדלתי באשקלון.
באשקלון, קרוב,
שתי
סליחה.
שתי הסבתות היו גרות באשקלון. בגיל 5 עברנו לגוש קטיף, ושם בעצם חייתי עם ההורים שלי עד הגירוש עצמו.
גירוש, את תקבלת לפינוי חבל
לפינוי
קטיף?
לפינוי גוש קטיף.
את חווית אותו כן. כגירוש?
כן, זה סוג של גירוש.
מה, ספרי לי על הרגע שהרגשת מגורשת?
הבנתי את זה ביום האחרון, כשאספנו ככה את כל הציוד והדברים במסעיות ככה נוסעות לכיוון היציאה של מחסום כיסופים, ואתה יודע, המבט על הפנים של ההורים שלי והעצב הזה שהם עוזבים את כל מה שהם בנו בעשר אצבעות, אבא שלי היה חקלאי, היה לו חממות, אמא שלי הייתה גננת שנים רבות שם, זאת אומרת, זה סוג של גירוש, אומרים לך לצאת, ואומרים לך שאתה לא תחזור לשם יותר. ושתסתכל על זה בפעם האחרונה, ותגיד להתראות. זה עצוב מאוד. אמנם אנחנו לא היינו מתוך המשפחות שככה נתפסו על הגדרות, והיו צריכים לגרור אותם, זה היה קצת טיפה יותר מחושב, אבל עדיין הנסיעה הזאת היא חקוקה לי בראש. כן.
אבל עכשיו אנחנו בערב שבת בין השמשות. נכון. ספרי לי קצת מה קורה אצלך בין השמשות ביום שישי אחר הצהריים.
עד הדלקת נרות. טוב, זה שני עולמות, זה באמת בין השמשות, זה שני עולמות. עד הדלקת נרות, תמיד נדמה לי שהספקתי הכל, ובעצם נותר לי לנוח ורק להדליק נרות והכל בסדר. ואז תמיד שעה לפני שבת אני נזכרת שאת זה לא קיביתי ולא סגרתי את האור, לא שמתי מסקנטאפ על האור במקרר והילדים ולגעץ וזה. ואז כל הלחץ, ובבית, והילדים, ותצא מהמקלחת, ואמא, איפה הבגדים? אמא, גייצת לי את החולצה, הג'קט, וזה. בלגן היסטרי, וברגע שאני מדליקה את הנרות, פתאום הבית, פתאום הילדים נדמים לי כמו חמודים מאוד בעצם.
כן, פתאום הם נדמים חמודים. מקבלים את התבלין של שבת.
כן, פתאום העולם נראה מיושב, פתאום נראים הדברים קצת יותר טוב.
אז איך, מה את עושה? יש קבלת שבת,
אני מדליקה נרות, נותנת לילדים משהו מתוק לכבוד בית הכנסת, כי צריך לתת להם, אתה יודע, חשק כזה לצאת לתפילה, ואז הם הולכים לתפילה. אני רגילה לקרוא בדרך כלל את שיר השירים, אני מאוד אוהבת, מאוד מאוד.
שיר האהבה הגדול בכל הזמנים.
כן, מאוד מאוד. אני חושבת שכמה שאני קוראת בו יותר ויותר, אני מבינה כמה אני לא מבינה ממנו שום דבר.
אבל מה הפסוק שהכי נוגע בה?
אם תראו את דודי, מה תגידו לו? טוב, אני אומרת לך ואני מתרגשת מזה. שחולת אהבה אני, זה כל כך עמוק.
כן.
זה עמוק מאוד.
מה זה אומר כחולת אהבה אני?
אין לי השגה, אני רק יודעת להגיד לך ש... שקיימת איזושהי אהבה בסיסית בנו לבורא, איך שאנשים יקראו לו. איזושהי אהבה בסיסית טבעית, תמועה בנו מאז, לפני עוד שנוצרנו. ובדיוק כשהנרות דלוקים והבית הכל שקט והנשמה קצת יותר יוצאת לאור אחרי כל ה, אתה יודע, פטפוטי הזה של השבוע, שמה פתאום אני נזכרת, וואי, איך אני אוהבת אותו? יו, איך אני מתגעגעת? איזה כיף לי להיות בחיק הספר הפתוח, בחיק המילים האלה, הקדושות האלו.
אז איזה שיר זה מעלה בך, הרגשות האלה, החוויה?
יש פיוט, דיברנו עליו, קא אחשוף.
יא אחשוף.
כן.
כן, זה ניגון חסידי.
זה ניגון חסידי, ותשמע, אני, שחזרתי בתשובה, קניתי אלבום, ארבעה אלבומים של חיים טיש, של היידיש, מוזיקה אשכנזית כזאת, הטיש שלהם.
ארדקור.
ואני אוהבת את זה מאוד.
כן, בא לך לשיר קצת.
כך סוף נועם שבס, אוי 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 אוי. המסי מסי מסחדת בהירתך. נה, נה, לא זוכרת את זה כבר.
כן, שיר באמת מרגש, כן?
מאוד.
שמדבר באמת על הכיסופים.
זה הכיסופים והרצון הזה להידבק למשהו שהוא גדול הרבה יותר ממך.
אז תשמעי, זה באמת מרגישים בשירים שלך ככה. ראיתי ביוטיוב הרבה קליפים של ה... שירים שיצרת ואת שרה באמת הרבה כיסופים,
נכון,
הרבה געגוע.
אני, נכון. שאלו אותי פעם, איזה מקום את יוצרת, מה זה? זה כאילו עצוב, זה מה זה? זה הפוך מעצוב, זה באמת כיסופים.
כיסופים, זה משהו
זה
עמוק.
זה געגוע, זה משהו הרבה יותר עמוק. ובתור יוצרת, אני אומרת לך שלפעמים השירים כאילו יורדים כזה אלינו. אני מאמינה שבן אדם לא ממציא יש מאין. כי...
אלא?
כי בגלל שהכל כבר קיים, הכל ישנו.
אז מה נותר לנו לעשות?
הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, בראשית ברא את השמיים ואת הארץ, הוא ברא הכל. ביחול השמיים
בארץ. אז מה נשאר לנו לעשות?
אז נשאר לנו למשוך את היש מהיש.
מה זאת אומרת? זה טכניקה?
לא, זה פשוט להיות באיזה תדר כזה שאתה יודע שהשיר, את השיר הזה שעכשיו נכתב שדות או גלבי או whatever, זה לא עכשיו, ואני מתוך איזה חוכמה, איזה...
זה הורדה, זה דאונלוד.
זה פשוט, כן, זה פשוט הגיע.
ככה הרגשת.
כן, ובגלל שאני יודעת שאין דבר כזה שמגיע מנוהר, אז אני יודעת שזה הגיע ממנו, זה פשוט עבר דרכי. וכל אמן הוא בעצם כלי שעובר דרכו איזשהו מסר.
במיוחד במוזיקה, בהכרח.
כן, גם מוזיקה, ציור, whatever, לא משנה, גם אמא היא כלי, גם אבא הוא כלי, כל דבר בעולם, כל דבר שאנחנו רואים הוא בעצם איזשהו סוג של שליח, בשביל להעביר איזשהו משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לתוך העולם.
ואת השליחות הזו, וזה אחד המאפיינים המיוחדים שלך, את בעצם הזכרת, חזר בתשובה, את אישה דתייה, אבל את שרה בפני גברים.
אני מופיעה בפני קהל מעורב.
אין לך בעיה.
אני מופיעה בפני קהל מעורב.
איך זה מסתדר?
זה מסתדר מצוין. הדרך שלי, אדרבה, הולכת בינות יותר מדויקת ויותר מבוררת ביני לבין עצמי. כי אתה יודע שזה שליחות נטו. זה לא עכשיו, אין פה לעשות פוזות, אין פה לעשות עיקופי דרך. בייחוד שהעבודה שלי במוזיקה היא מתחילה בעבודה פנימית. אני עושה המון עבודה פנימית ביני לבין עצמי, עם המנטורית שלי.
אז מה, אישרו לך?
יש, כן. כן, יש בחינה כזאת.
הרבנים, מי שאת שואלת אותם.
כן, יש בחינה.
מה אמרו שזה בסדר?
שמע, זה לא דבר פשוט וקל.
כן, היה עניין סביב זה.
כן, יש, זה עניין שהוא יוצא דופן, אבל שוב, בגלל שראו שזה הייעוד וזה השליחות, אז הדרך נפתחה בפניי, והאנשים המדויקים הגיעו ונכנסו לתוך הדרך הזו.
יפה. ותרשי לי לשאול, את אחת ממובילות אופנת הכיסוי הראש הזה, זה נקרא בובו, שמעתי.
נכון.
שזה באמת בעיה בתיאטראות
לא
ובבתי
לא,
קולנוע.
תאמין לי, יש הרבה סטייליסט.
תמיד מתיישבות מולי הנשים עם בובו, ואני לא רואה כלום.
צריך לעשות הכוונה, נשים עם כיסוי ראש
לפה,
וזה לשבת בצד ההוא.
אז יגידו שזה הפרדה מגדרית, ואז הסתבכנו לגמרי.
ואז הסתבכנו, אתה מבין? אין לה לברוח.
אז מה הסיפור שזה? את לא נשואה כרגע,
תשמע,
נכון? זה
נכון.
לא כיסוי ראש.
זה גם משהו דרך אגב, הדרכה שאני קיבלתי. אף על פי שאני כבר לא נשואה, להופיע ולהיות בכלל, להמשיך להיות עם הכיסוי ראש. זה דבר ששומר, זה דבר שעוטף, זה נותן סוג של איזה ביטחון. בגלל שאני בתוך העולם החילוני, ובכלל זה עושה שזה שומר, סוג של שמירה. אבל בלי קשר, אתה יודע, היום זה נהיה אביזר, זה סטיילינג בפני עצמו.
מה זה, זה כיף כזה
מעצבות.
להרגיש יותר גבוהה כזו?
לא, לא בגלל זה, זה פשוט אם כבר, אז כבר, אתה מבין? אם כבר, אז לעשות את זה יפה, ולעשות את זה כמו שצריך, ולעשות את זה במובן הנוח, אמרת בובו. אז צריך דברים נוחים, מה לעשות? צריך, אתה שם בגד, אתה רוצה שזה יישב נוח.
לא,
אז
לא,
אותו
אני,
דבר
אני
עם כיסוי ראש.
חוץ מעניינים שזה מסתיר,
של אין בקולנוע.
לי בעיה עם זה, להפך.
אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון.
שיפוצו מעיינות הבובו חוצה כמה שיותר.
אמן, למה לא?
אבל בואי נצלול לתוך הפרשה, יש לנו צרה עמנו, ותמו צרה בקריאת ארבע אי חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שרה מתה בחברון, לא כל כך ברור מה היא עשתה שם, האם היא הלכה לאיזה ביקור משפחתי,
או ש... נראה לי עלה איזה מדרשה שם.
מדרשה לבנות, כן.
נראה לי עלה סניפים בארץ.
יכול להיות, אבל עכשיו ברצינות. המוות של שרה פוגש אותנו מיד אחרי עקדת יצחק.
נכון.
יש בעינייך לזה קשר?
קודם כל, תשמע, היא מחכה לבן כל כך הרבה זמן. בסוף הבן שלה היחיד והאהוב נלקח לעקדה. והמפרשים אומרים שבעצם היא נפטרה מזה שמלאך המוות בא ואמר לה, את יודעת איפה יצחק? את איפה הוא נמצא?
אבא שלו לקח אותו
לעקדה. אברהם לקח אותו לעקדה. אבל תקשיב ממה, היא לא נפטרה מזה שהבן שלה היה צריך לעקד. ממה היא נפטרה?
נו.
מזה שהוא אמר לה, ואת יודעת מה? בסוף הוא לא נעקד.
נו, באמת.
כן.
זאת אומרת שהיא רצתה שהוא יעקד?
לא. אבל זאת אומרת שהיה בה איזושהי מחשבה שמה, הבן שלי לא ראוי?
כן, את רצינית בפירוש הזה?
כן. כן, קראתי כן. את זה כך.
אני מכיר את הפירוש של חז"ל שאומרים שבאמת היא נבהלה, חטפה שבץ
כן.
מהידיעה הזו.
כן, אז אחד המפרשים אומרים שזה גם היה העניין שלה.
שדווקא כשהיא שמעה שהוא לא נעקד.
תשמע, שרה אמנו הייתה גדולה מאברהם בנבואה. איך הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם?
שמע בקולה.
כל מה שתאמר לך שרה תעשה.
אז
זאת אומרת,
מה
את
רוצה
אני מניחה,
להגיד?
אני רוצה להגיד ש... אם היו נותנים לשרה את התפקיד, לא יודעת, אני לא רוצה להגיד באמת סתם, אבל אולי היא כן הייתה כלי בשביל הדבר הגדול הזה, כי היא הייתה גדולה. היא הייתה כמעט בלתי אנושית.
גדולה גדולה, אבל את יודעת, מה, חס וחלילה, הם יבואו, יגידו לך או לאמא אחרת, בואי תעקדי את...
לא, זה מעשה, זה מעשה...
זה לא משהו אנושי.
זה מעשה לא אנושי. אבל שמע, מדובר באנשים, זה הרים. אברהם, זה הרי עולם.
תשמעי, המקרא לא קורא להם הרי עולם. המקרא דווקא נותן לנו את החיים שלהם, כפי שהם היו בתוך...
מסכימה, עם כל זה הם מספרים איך שרה הייתה צריכה להתמודד עם עוד אישה בבית.
כן, זה מסובך.
בטח, איך הייתה צריכה להתמודד עם זה שאין לה בן, והיא רואה בינתיים ש...
וזה בכלל היא סידרה לעצמה, היא נותנת את הגר לאברהם.
זה מה שעושה את זה עוד יותר לא אנושי. איך אפשר להכניס עוד אישה לבית?
היא באמת, מה שאומרים היום, מתחרפנת. כשהגר נכנסת להיריון, זה מטריף אותה. היא מענה את הגר.
כי היא רואה שישמעאל משחק עם חץ וקשת.
לא לפני, כשהיא עוד בהיריון. כשהיא רק עם הבטן. שרה רואה את הגר עם הבטן, והיא עקרה.
נכון.
וזה מטריף אותה, מכאיב לה.
לא, תגיד מכאיב. זה מכאיב. זה לא מטריף, זה מכאיב. כן. אישה נמצאת
לא
בבית.
אנחנו לא נתווכח על, על המינון של זה.
זה פשוט מכאיב. וכשיש כאב, אז זה גורם לעשות כנראה דברים לא בדיוק מוסריים.
את מצדיקה את זה שהיא מגרשת את האישה בהיריון הגר למדבר?
לא יודעת, לא. אני לא יכולה לשפוט כזה דבר. זה כל כך רחוק מאיך שאנחנו חיים היום, אבל... לא יודעת, אישה גדולה מהחיים.
טוב, נאמין לך בשלב הזה, נצא להפסקה ותכף נשוב עם נרקיס. חזרתם אלינו בין השמשות לפרשת חיי שרה, אברהם, שרה, יצחק ורבקה מופיעים פה בפרשה, ואנחנו איתך נרקיס, זמרת, יוצרת, שפרצה לתודעה לאחרונה, בהצלחה, ואנחנו הולכים לסיפור של השידוך הגדול ביותר במקרא. כן, אברהם דואג ליצחק, מסכן, הוא כבר בין קרוב ל-60.
נכון.
לא, סליחה, הוא קרוב ל-40, והוא לא, הוא לא התחתן, הוא לא יוצא עם אף אחד.
נכון.
הוא מתבודד לו שם באזור של הנגב, אולי הוא קצת בטראומה מהקדה, מי יודע. הוא מתגעגע מאוד לאמו שרה, זה גם כן אנחנו יודעים. ואברהם שולח את העבד לחרן. חרן רחוק למצוא אישה
למשפחה,
לבנו ליצחק. והעבד יושב על הולך עם גמלים עמוסי מתנות, מתיישב על הבאר בחרן ומבקש מאלוהים, תן לי סימן מי הבת הזוג הראויה ליצחק. והוא אומר, אני אקח סימן מי שתגיד שתי וגם לגמליך אשאב, זוהי הקלה המיועדת. מה את אומרת בתור מישהי שנמצאת עכשיו בטח גם בעולם השידוכים? מה, ככה לא כל כך? את לא מחפשת שידוך?
זה מסובך.
מסובך?
כן.
למה מסובך?
שידוכים זה דבר... מה זה מסובך? צריך להיות מוכנים לזה, צריך זמן לזה, צריך איזה... אני כרגע כל כך הרבה בין מלא מלא ריצות, מלא מלא דברים.
אין לך זמן עכשיו לשידוכים? לא לפנות אלייך בהצעות.
לא, אני אפנה, בעזרת השם.
כן?
כן. אנחנו מתכוונים לזה.
אבל איך בוחרים? זו שאלה גדולה.
אבל שמע, הוא קיבל סימן מהשם, מה יותר מזה?
איזה סימן את היית נותנת?
אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי סימנים. אני ממש אוהבת את זה שהוא אומר, אם זה, אז זה הסימן. אם אני אעשה ככה, אני גם לפעמים ככה. שמע, השם, אם אני... לא יודעת.
כן, יש לך כאלה קטעים, תני לי דוגמה.
לפעמים יש לי שאלות שבא לי לשמוע את כל השם בתוך הדבר. אז אני הולכת לספר תורה לתנך, ואני מבקשת סימן.
ואז מה, את פותחת?
שאני פותחת, ואני רוצה לראות את המילה, ואם המילה נמצאת, אני כאילו קיבלתי איזשהו מסר, כן.
ואם לא יוצא? קרה פעם שלא יצא?
קרה לי פעם אחת שלא יצא. אבל זה כנראה שאני לא הייתי מחופלנת מספיק, או לא רציתי כנראה לשמוע את התשובה האמיתית.
או, זה קורה
גם.
בטח.
בוודאי.
אז פתחת עוד פעם?
פתחתי עוד פעם. אמרתי, טוב, עד שלוש פעמים. זה יהיה הסימן.
ואז אם יש שניים כאלה ואחד כזה, הולכים לפי הרוב?
לא, הולכים לפי האחרון.
לפי האחרון.
ואני רוצה להגיד לך שקיבלתי תשובות מדויקות.
וואלה.
כן.
תשמעי, זה שיטה טובה.
כן, זה שיטה טובה.
אולי נמליץ על זה. יש כאלה שעושים את זה עם הכתבים של הרבי מלובביץ'.
נכון, יש כזאת בחינה.
יש כל מיני אסכולות, יש הרבה אסכולות בזה.
נכון.
אז בואי תראי. הוא באמת יושב לו ליד הבאר, ומגיע הנערה רבקה, והיא באמת כל הכבוד לחמודה וטובת לב, ומשקה אותו, והולכת ושואבת לגמלים, שזה עבודה קשה, כי כל גמל שותה, אני לא יודע.
והיא הייתה ילדה.
כמה מים, והייתה ילדה.
בת שלוש.
בת שלוש?
ככה אומרים, שהייתה בת שלוש.
איך יכול להיות בת שלוש? תסחב כאלה דליים ו... זה המדרש אומר.
כן.
המקרא אומר לנו נערה. את אומרת בת שלוש? היא בשלה לשידוכן כבר בגיל הזה?
למה? היא בשלה להיות רועה צאן? מה שאבא שלה שלח אותה?
אז מה? מה באמת?
תשמע, א' כל יש כזה דיבור שהשלוש של היום זה לא השלוש של פעם. שאנשים פעם היו מאוד רוחניים, מאוד גדולים מבחינה פנימית. וכנראה שהייתה שם כבר איזה בגרות ובשלות כדי שילדה בת שלוש תצא, אבל כן אומרים על אבא של רבקה, אומרים לו נו נו נו.
היא רואה מתנות וזה, כן? הסתנברה.
לא יודעת אם הסתנברה.
הביאו לה מלא צעצועים.
לא, היא דווקא היה בה הכנסת אורחים. היא אמרה, ישר רצה לאבא שלה ואמרה, ולאח שלה ואמרה, אבא תראה מה איש הזה הביא לי, ויש איתו גמלים וזה. ואח שלה ישר נדלק על
הכסף.
הוא אמר, אם זה הוא מביא ככה, נזמים וצמידים וזה, ומה יש לו בגבלים?
לא נפספס את ההזדמנות.
והוא רץ ומביא אותו כמובן, אבל רבקה כל הזמן דואגת לגמלים קודם, דואגת לו למים, דואגת לו לזה, זאת אומרת, אבא זה בחינת חסד, כבר מושרשת בה. לכן אני אומרת שהאבות והאימהות, הם היו צריכים לעבור איזה ניסיונות, אבל נראה לי שהם קיבלו את ה... התמיעו בהם את התכונות האלה כדי להיות מייסדי האומה.
כן, טוב, אני יכול להבין את זה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני מעדיף שהאדם עושה את הדרך בעצמו, והוא לא
ככה מקבל את זה באופן גנטי. עושים את הדרך וגם עוזרים לו. בדרך שהאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו.
אז בואי נצא לדרך, והעבד לוקח את רבקה, בת השלוש, לפי הקריאה שלך, שם אותה על הגמל, ויוצאים בדרך הארוכה לעבר ארץ כנען, להיפגש עם החתן המיועד, והיא בטח מדמיינת שהיא הולכת להיפגש עם נסיך כנעני.
עשיר.
עשיר. את יודעת, פנטזיות של ילדה, איך היא רואה את הנסיך שלה, והנה בואי ניכנס לפגישה, מהרגע שהמבט שלהם נפגש זה בזה, כן, נכון. הנה, המקרא מספר לנו, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה וילך. ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ויישא עיניו, והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל.
התרגשה.
התרגשה.
בטח, ראתה כזה גבר בשדה.
מה היא ראתה לדעתך?
שמע, הוא עשה התבודדות, כנראה הברסלבר. ברסלבר. כנראה משם זה התחיל, נראה לי.
הברסלבים כולם באים עם לב נשבר. אז גם הוא, את אומרת, היה לו קצת לב נשבר.
אולי, הם יוצאים לעשות התבודדות בשדה, אז אולי. ואני חושבת שכמו שהיא הייתה בעצמה עם תכונות אופי מאוד מאוד מיוחדות, ולעתיד לבוא איתי רבקה עמנו, אז אני חושבת שהיא ראתה בו. היא ראתה בו את האור הזה, תשמע, יצחק, הוא היה צריך להיות העקדה עצמה בו, ביצחק. אסורה לו לצאת מגבולות ארץ ישראל, הוא היה מבחינת קודש.
כן, אבל זה נשמע די מבאס לאישה.
לא, אבל זה ראתה את הקדושה שלו.
אחד שהוא, אבא שלו הניף עליו סכין.
בסדר, אבל היא רואה אותו עכשיו בשדה. היא רואה אותו עומד במלוא קומתו ומתפלל בשדה.
מי אומר לך במלוא קומתו? אולי היה כפוף, אולי היה עקוב.
אני רוצה לשמר את האמירה. כן, אנחנו רומנטים. שמע, אנחנו רוצים זה.
אז היא נפלה כי היא התרגשה.
לדעתי.
הלב שלה דופק, בום בום בום, פרפרים בבטן, היא כולה בהתלהבות. ואז, ואת אומר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה קראתנו? אני שומע על הזה, אני שומע קצת זלזול. תגיד, מי זה הטיפוס הזה? הוא אומר לה, ויאמר העבד, הוא אדוני, זה החתן שלך. ותיקח הצעיף ותתכס. היא מתכסה בצעיף. למה היא עושה את זה? היא רוצה להתחבא? למה היא מתכסה פתאום? צניעות?
שמע, אתה יודע שהולכים הרבה בדרך, המייקאפ דוהה. הקונסילר הזה, אולי זה לא היה מסודר כמו שצריך.
היא לא הייתה מסודרת, את אומרת. היא לא הספיקה להתאפר
ואולי,
בדרך.
ואולי ברוב הסיכויים שזה היה יותר נכון, שזה היה כנראה אקט של צניעות. שמע, באותה תקופה, רמת צניעות בין הגברים לנשים הייתה בלתי נתפסת. היו קודים מאוד מאוד מסוימים, נגיד שהמלאכים באים לאברהם, שואלים אותה איפה שרה,
אז היא הייתה באוהל.
זאת אומרת, אין כזאת בחינה בכלל שהיא הייתה יושבת איתם עם ארוחים או כאלה. היה צניעות מאוד גדולה. אני חושבת שמהמקום שרבקה מגיעה, אל המקום שהיא הולכת, שזה ליצחק, אז היא נקטה באיזה אקט של צניעות, וזה ממש יפה בעיניי.
כן.
זה יפה בעיניי. זה לא מוריד מהכבוד שלה. זה
תראי,
לא...
תראי, כתוב שהוא אהב אותה, ויביאה יצחק האוהל השרה עמו, ויקח את רבקה ותהילו לאישה, ויהווה, וינחם יצחק אחרי עמו.
אתה יודע למה?
למה?
חזר הענן מעל האוהל.
אבל זה בעצם כולם רוצים את אמא שלהם, לא?
בסדר, יש כזה בחינה.
כל הגברים רוצים את אמא שלהם.
יש כזאת בחינה שהאישה היא גם אמא, גם אחות, גם ילדה.
היא לי אם ואחות.
נכון, יש כזה בחינה. וזה עשה לו שמחה בלב. אני חושבת על המקום היותר עמוק. הרי אמא שלו הייתה צדיקה. אז אני חושבת שהוא שמח לראות שרבקה היא בעצם היא שידוך טוב. זאת אומרת שזה,
שיחקתי
הנה.
שיחקתי אותה.
כן, ברוך השם.
בחורה צנועה וחסודה.
תשמע, הוא הלך, השדכן הלך רחוק להביא מישהי. אין אינסטגרם עכשיו לראות איך היא נראית, אין בדרך שום דבר, זה מה שתביא, זה מה שיהיה.
כן.
אז אני חושבת ש... אבל באמת מתוך המקום היותר עמוק, שהוא באמת זכה באישה צדיקה, כמו אמא שלו,
כן,
שחזר הענן לאוהל, העיסה לו, הכל היה...
אחר כך היא גם תרמה אותו, אבל טוב, יש גם צדיקים שעושים את זה.
לטובת העניין.
לטובת העניין. עכשיו תראי, אני מסתכל על, על הביוגרפיה שלך עד כה, באמת עברת הפוכות, גדל בבית דתי... אחר כך נסעת למזרח, להודו, אחר כך לדרום אמריקה, חיית חיים חילוניים, תקופה, חזרת, באמת הרבה נידודים, הרבה חיפוש אחר בית.
הרבה לך לך.
הרבה לך לך, נכון. את מרגישה היום שהחזרה בתשובה זה התחנה, או ש...
אני מרגישה שבתוך החזרה בתשובה יש כמה תחנות. היו לי כל מיני תקופות בתוך החזרה בתשובה.
מה, התקופה שנים הכי...
תראה, בהתחלה...
הכי חרדים שיש.
בהתחלה יש את הכי חרדי שיש, וישבתי במדרשה באמת בצפת, שזה הרגיש קצת באמת לשבת על הר, ולהתנתק רגע מהכל, וללמוד תורה, ולהתעמק, ולהתפלל, וכלומר, לקבל את האורות הראשונים. זה ככה. אחר כך האורות קצת קווים, ואתה צריך אתה לעשות את הפעולות יותר כדי להתקרב. אחר כך אתה בוחר, אנשים בדרך כלל בוחרים, או שאתה הולך להיות מתון יותר, או שאתה מתחזק יותר, או ש... זאת אומרת שהרבה הרבה לבלים בתוך העולם
גוונים.
הזה של החזרה בתשובה. כן. אני מרגישה היום שאני מצאתי איזשהו מקום שהוא בין לבין.
בין השמשות.
בין השמשות. שהוא לא רק זה או רק זה, אלא שהוא גם וגם 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 וגם. ושוב הפעם זה לא סותר אחד את השני.
לקחת את הטוב שבכל העולמות.
כן, לא רק מה זה טוב, את מה שהנכון, מה מדויק.
זה הטוב.
כן, נכון.
נרקיס, תודה רבה.
באוויר.
שבת שלום.
שבת
תודה
שלום.
תודה רבה, שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא, פרשת תולדות, נקרא על נזיד העדשים שבשל יעקב לעשיו. ניפגש עם עדי אפאים על הקשר בין משפחה לאוכל. שבת שלום.